הצופים, אנחנו בתוכניתנו לפרשת השבוע לקראת שבת, פרשת תרומה. שלום לרב דוד חי הכהן.
שלום וברכה.
אנחנו בפרשה בעיון לקראת שבת. פרשה שלנו פרשת תרומה, ואנחנו שומעים על ציווי השם למשה, לעם, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו מבו, תיקחו את תרומתי. עם ישראל עושה מקדש. מקדש לשם. מה צריך מקדש לשם? השם נמצא בכל מקום. השם צריך בית.
את השאלה הזאת שאלו הנביאים, ועמד עליה שלמה המלך כשהוא חנך את בית המקדש. בספר ישעיה בסופו כתוב, כה אמר השם, איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. שלמה המלך אומר, האומנם ישב אלוקים עם האדם על הארץ? הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בנית. פשוט וברור שהשם לא צריך בית. השם לא צריך את העולם. העולם כולו הוא כאין וכאפס בשבילו. הבית הזה, בית המקדש, הוא בית שעל ידו יש את המפעל של הקודש. מקדש במשקל מפעל. מפעל קודש. כדי שהקדושה תתחבר לעולם, צריך את המקדש. כמו הנשמה בגוף. הנשמה צריכה את הגוף. הנשמה העליונה, שהיא לא זקוקה לא לאוכל ולא לשתייה ולא למנוחה, היא מעל החיים האלה. אבל כשיש גוף בנוי, בצורה הראויה, כמו שהשם ברא את גוף האדם, אז הנשמה מתחברת, וכל הגוף מקבל משמעות. גוף של אדם. אדם בעל צלם אלוקים. אדם חושב, אדם רוצה. את כל הכוחות שהוא מקבל מהנשמה, הוא מפעיל דרך הגוף. המקדש הופך את כולנו ליצור חי אלוקים. עם שאלוקים בקרבו. לא האלוקים צריך אותנו, האלוקים מאיר אותנו על ידי המקדש. כשהיה בית המקדש בישראל, לא רק ישראל הרוויחו מזה, העולם כולו זוכה לקבל הקרנה מהאור של השם. נזכר בסוף מסכת סוכה, שאם הגויים היו יודעים כמה בית המקדש טוב להם, היו בונים 70 חומות לשמור עליו. בית המקדש, ממנו הברכה לפרנסה, לכלכלה, לחיים ארוכים, לימות החיים, לשלום העולמי, לצדק השלם. כל הדברים הגדולים מאוד, הנצחיים, נפעלים על ידי שהשם שוכן בקרבנו בדרך המקדש. לא השם צריך את המקדש, אנחנו צריכים. התופעה הנפלאה הזאת של חיים, אנחנו מבינים מה זה חיים. מה עושה את האדם לחי? מה זה הדבר הזה שנקרא חיים? מה זה הנשמה? דבר לא מובן. אנחנו לא מבינים את זה. יש ספר, נפש החיים, של תלמיד של הגאון מווילנה, והוא כותב שהמילה נשמה זה בא מהמילה השתוממות. דבר לא מובן. דבר לא ידוע. ואף על פי כן, הנשמה הלא ידועה, כשהיא נמצאת בתוך הגוף, הגוף פועל אחרת לגמרי. אדם בעל נשמה, מדברים על גאונים גדולים, על אנשים מיוחדים, אומרים אנשים בעלי שאר רוח. יש להם איזה משהו רוחני שאין לכל אחד. ואותו המשהו הזה שאי אפשר להצביע, אי אפשר להגדיר אותו, הוא עושה את האדם גאון, הוא הופך את החיים לאידיאלים, לחיים אהובים, לחיים מועילים, הוא הופך את כל הסביבה לבריאה, כל הפלא הגדול של החיים. הפלא הגדול של החיים שיש באדם הפרטי הופך להיות לפלא עולמי מלא חיים כשיש בתוכו מקדש. המקדש, כמו הלב שנושא את החיים בתוך הגוף, בלי לב יכול להיות גוף גדול מאוד, אבל אין חיים. החיים לא יתחברו. בלי מקדש אין שכינה בעולם הזה.
וכשאין מקדש? עכשיו אין מקדש? תקופה ארוכה שאין מקדש? ויצפה אולי שכמו שהנשמה בגוף, ככה הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הצמצום, צריך את זה? שיהיה מקום אחד? מה עושים במקדש?
העבודה במקדש, כמו הפלא הגדול של גוף האדם. תסתכל בגוף של האדם. למה צריך, כדי שהנפש תשכון בתוך הגוף, הבשר, הדם, למה צריך שתא הדם יכלול 5,000 כדוריות לבנות? כמה עשרות אלפים של כדוריות אדומות? למה אם זה חסר, פתאום הנשמה עוזבת את הגוף? למה אם יש איזה פגם קטן במוח או בלב, סתימה קטנה בעורק חוסמת את כל החיים? הנשמה, זה מפריע לעורק הזה? כדי שהאדם יקבל את החיים, צריך את העורקים הצרים האלה, את צנימי הדם, את ההרכבה של התאים והחלקיקים בתוך התאים, כי רק בהרכבה נפלאה כזאת, הנפש של האדם מהירה בתוך. תראה את הצומח. ניקח את הפרח, נבדוק את כל המרכיבים שלו באופן כימי, ונראה כמה פחמן, כמה חנקן, כמה דשנים, ניקח את כל החלקים, וננסה באופן מלאכותי להרכיב את החלקים האלה. האם נוכל לעשות פרח שיצמח? האם נוכל ליצור זבוב אחד? נוכל ליצור אריה עם כל המרכיבים שלנו? ואילו בהרכבה אלוקית, כשהקדוש ברוך הוא הרכיב תא אחד, מתא אחד חי, היום למדנו שאפשר להרכיב גוף שלם. בתנאי שאתה היסודי יהיה תא שכבר חי.
אז הסיבה שהקדוש ברוך הוא בעצם מכוון אותנו בדיוק בצורה ברורה ומדויקת איך לבנות המקדש, כי היינו מצפים אולי שאם זה מדובר בתרומה, אז יתנו לאדם יצירתיות לעם ישראל, שהוא לפחות ייקח בן חורים לבחור מאיפה לקחת את הבניין של המקדש או של הכלים כאלה או אחרים.
כאן מדובר הרי בבניין של קודש. זה לא בניין חיצוני. זה לא דבר מרהיב עיניים או מרשים את האדם. כאן זה דבר שיעשה מפעל אמיתי פנימי. זה כמו לבנות נשמה. אין לנו השגה בדברים. שום אדם יהיה חכם ביותר. אם יתאספו כל חכמי העולם, כך נזכר במדרש תנחומה, לא יוכלו לייצר זבוב אחד חי. ייקחו חלקים, כנפיים ורגליים וגוף של בשר, ייקחו את כל החלקים, יחברו אותם ביחד, ירכיבו אותם כמו בטבע. אבל לעולם לא יוכלו להגיע לחיבור הנפלא הזה שיוצר את החיים. בשביל ליצור חיים, אנחנו צריכים להתחיל עם חיים. יש לנו כוח רק להמשיך חיים. יצירה של חיים מחדש לא ניתנת לידי. שום גאון, שום חכם, וכל הגאונים ביחד לא יוכלו לבנות חיים מלא חיים. וכאן מדובר בחיים כל כך מצומצמים, של פרפר, של פרח. כשמדובר על חיים של עולם שלם, עולם שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, מפתח אותו, מצעיד אותו, שולח בו נביאים, אנשי קודש שמרוממים את כולו, מאז חורבן בית המקדש אין אף נביא בישראל. אין איתנו נביא ולא איתנו יודע עד מה. העולם כולו סתום בשבילנו. אנחנו לא יודעים מי יחיה ומי ימות, ומה לעשות כדי לדחות את המיטה, ומהי הדרך הטובה ללכת בה, ומהי הדרך הישרה לבנות ולתקן ולשכלל את העולם. יש כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה צער. תראה בזמן הנביאים, אדם שאיבד גרזן שלו, הוא מגיע לנביא, והנביא פותר לו את הבעיה. הנביא ניגש לאישה ואומר לה, קרא השם לרעב בארץ, לכי לגור בארץ אחרת. אישה שלא זכתה להיריון, באה לנביא, הנביא מברך אותה. הבן שלה מת, הנביא מחיה אותו. הנביא מדריך לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. איך לערוך את המלחמה? הנביא, הכוח האלוקי, ששוכן בתוכנו ומדריך אותנו על כל צעד וצעד, על ההנהגה הכללית של המדינה ועל הצעדים הפרטיים של כל אחד. וההנהגה שהיא כולה מוצלחת, כולה אמת, כולה בונה. בשביל ההנהגה כזאת, כדי שתהיה נבואה בישראל, כדי שתהיה רוח הקודש בישראל, צריך את בית המקדש. דבר מעניין, קודש הקודשים נקרא דביר בספר מלאכים. וחז"ל אומרים, למה נקרא דביר? שמשם יוצא הדיבור לעולם. הדיבור של הנביאים היה יוצא מבין שני הקרובים, מארון הקודש, מבית המקדש. כוח הדיבור המיוחד הזה נמצא שם. מזה אנחנו יונקים, מזה אנחנו מתפתחים.
הרב הזכיר את הקרובים. אנחנו שמענו בעשרת הדיברות שאסור לעשות פסל ולא מסכה. קרובים.
תמונה.
תמונה. והקרובים יש להם כנפיים, זה עשוי לבלבל את עם ישראל, שבמקום הקדוש מעל ארון הקודש שם יהיה, מעל הארון יהיו שני קרובים. זה לא מסוכן קצת.
ראשית, אם זה בא בדבר השם, והקדוש ברוך הוא זה שאסר את הפסל ומסכה, הוא מצווה לעשות את שני הקרובים האלה, אנחנו בטוחים שמעת השם לא תצא הרעות. מדבר השם אין סכנה. כמובן, אם יש שינוי, אם האדם ינסה לפתח יוזמות, לעשות מהקרובים כסף במקום זהב, שלושה במקום שניים, באמת יהיה כאן כישלון, עבודה זרה. זה היה חטא העגל. ניפגש בזה עוד. כשהאדם מנסה לפתח יוזמות בעניינים רוחניים גדולים כל כך, כאן כל יוזמה היא מסוכנת. כאן צריך להיות צייתן. אמנם, כדי להבין את עניין הקרובים, כדאי להזכיר את הדברים של הרמב״ם. קודם כל, הקרובים היו כידוע, אחד בעל דמות של איש, והשני בעל פנים של אישה. כותב הרמב״ם שהדבר היפה והחזק והפלאי ביותר שקיים בעולם הזה, הפלא הגדול, הוא הפלא של המשיכה, החיבור, האהבה בין איש לאישה. דבר לא מובן. איך האיש הזה אוהב את האישה אהבת נפש, מוכן להקריב את החיים בשבילה? רק לפני כמה זמן הוא לא ידע עליה ולא הכיר אותה, והיו לו חיים מסודרים. מאז שהוא הכיר אותה, אין לו יום ואין לו לילה. הוא חולם עליה. בזמן האוכל היא ממלאת את הדמיון שלו. הוא חסר תאבון או עם עודף תאבון בגלל המחשבות עליה. הפלא הגדול הזה, שחיבור בין איש לאישה, החיבור הנפשי הזה, הפלא של האהבה שלא מובן לנו. אין לזה הסברים טבעיים. יכולים לחפש כל מיני הסברים, מההסברים הגסים, הנמוכים, השפלים, ועד ההסברים האחרים, אבל זה פלא. ביסוד הפלא הזה, נמצאת העובדה שכאן בין האיש והאישה, בין שניהם, גם מצד האיש לאישה וגם מצד אהבת האישה לאיש, יש כאן את הגרעין של החיים, של הדורות הבאים. כשרוצה הקדוש ברוך הוא שנבין מה קורה מהחיבור שלנו איתו, הוא לוקח את הדגם הגבוה ביותר שאנחנו מכירים, כדי שדרכו נבין את היחס שלנו אל הבורא. כמה אנחנו צריכים להיות קשורים אל הבורא. כמו שנזכר בשמע ישראל. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה על לבביך, ושיננתם לבניך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, בידיים, במוח, בכוח, בבית, בביתך, על מזוזות ביתך, ובשעריך, בעיר, המדינה, החברה, הכל הכל בנוי מסביב לאמונה באלוקים. וכשאנחנו זוכים לזה, יש גם הדדיות. יש גם הקדוש ברוך הוא שמראה לכל העולם שאין דבר גדול כמו עם ישראל. מעם ישראל יוצאים גאונים ויוצאים אנשי צדק, ויוצא תורה שמתפרסמת ומשפיעה על כל העולם. אין ספר מפורסם בעולם כמו התנך. וזה גם על ידי עם ישראל, אבל זה בברכת השם. עם ישראל לא שלח מיסיונרים, ולא שלח מתורגמנים שיתרגמו לכל השפות, ולא שיחד בכסף, ולא איים בחרב, ובכל זאת, התנך שלנו והרעיונות שלו הם המפורסמים ביותר בעולם. יותר מכל ספר אנושי, יותר מכל תרבות אנושית, דור הולך ודור בא לתורת ישראל לעולם עומדת. כי מהשמיים על הארץ. וזה הפלא הגדול של החיבור מצד ישראל אל השם, שגורם גם את החיבור של השם לישראל. אני לדודי ודודי. הרעיון הכביר הזה שממשיל את הקדוש ברוך הוא לאיש, ואת ישראל, כנסת ישראל לאישה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. הקשר הזה, היחס של אבא ואמא שבונים את העולם, שיוצרים את כל ההוויה, זה מה שמסתמל, מתקפל בשני הקרובים. בשני הקרובים האלה אפשר היה לראות את כל הפלא האלוקי של ההשגחה של השכינה בישראל. והדיבור היה יוצא מבין שניהם, לא מהאיש ולא מהאישה, כמו שהעניין של האהבה השלמה זה לא האיש לבד ולא האישה לבד. כל אחד בלי השני מרגיש עולם חרב. הוא מרגיש שאין לו כלום. יכול להיות לו את כל העולם, אבל בלי האישה שהוא אוהב אין לו כלום. ולאישה יכול להיות כל העולם, ובלי האיש שהיא אוהבת אין טעם בחיים. וכאן בין שניהם, בנקודה הזאת באמצע, בנקודה נעלמת, כאן הסוד של החיים. ובין הקרוב שרומז על הקדוש ברוך הוא, ובין הקרוב שרומז על ישראל, ואהבת השם לישראל, ואהבת ישראל לשם, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, ואהבת את השם אלוקיך, שתי האהבות האלה יוצרות דבר אחד, שכינה בישראל. בנים אתם לשם אלוקיך.
הרב תאר שהדברים בנושא המקדש הם מציאות מאוד אידיאלית, שהמקדש מחיה את העולם. היו תקופות של עם ישראל היה מקדש, המקדש נחרב. היו תקופות שהקרובים היו, וכנראה שהם לא חייכו אחד לשני, או לא הסתכלו בדרך אחת נכונה. זאת אומרת, שיש פה איזשהו צעד שגם קשור בנו. היה מקדש, ומלך רב.
זה קשור למה שהזכרת קודם עם התרומה. אם השם רוצה לבנות מקדש, ורוצה לפעול עליהם, למה צריך אותם? למה צריך שאנחנו נביא את התרומה, זהב, החסף, ונחושת, ותכלת, וארגמן, ותולעת שני, ועשו את הקרשים למשכן? בשביל מה צריך אותם? שלמות של אהבה זאת הדדיות. והדדיות מחייבת לא רק שהשם יעשה את הכל, אלא שגם אנחנו נעשה. וכשעם ישראל חשב שזה מובן מאליו, יש מקדש, זה לא מחייב אותנו במאמץ, ואנחנו יכולים לבדוק את התרבויות של הגויים, וללכת אחריהם, ולהיות ככל הגויים בית ישראל, לחיות חיים רגילים. וצריך להבין שאדם חי, הוא לא יכול לחיות כמו אדם לא חי. המשמעות של החיים מחייבת. המשמעות שבאדם יש צלם אלוקים, הוא לא יכול לחיות חיים בעמים. ברגע שבאדם ניתן צלם אלוקים, הוא כבר לא רק מדבר וחושב, הוא אוכל אוכל מבושל, הוא מתלבש, הוא חי בבית אחר. כל הצורת חיים שלו מאופיינת על ידי העובדה שיש לו צלם אלוקים. עם ישראל, עם שבתוכו יש מקדש, לא יכול לחיות עם תרבות זרה. הוא צריך להיות עם שירים שלו, עם רחובות שלו, עם בתים משלו, שכל מערכת הזמן, המשפט, הממשלה, המשטרה, החברה, הכלכלה, המשק, הנשק, מה לא. הכל צריך להיות עם השם. צריכים להיות סנדלרים שלומדים תורה בערב. נגרים שעובדים עבודה נאמנה ומסורה מתוך אמונה בשליחות שלהם. שוטרים שהידיים שלהם לא כבדות מדי, שהם לא מכבידים את היד, שהם זוכרים שהשני הוא גם בעל צלם אלוקים. שופטים שלא מלאים גאווה, אני לבדי עושה ואני קובע, אלא שופטים שמורידים את הראש לפני משפט אלוקים. שרים, מלך, והיה כשלטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, את ספר התורה הזאת, וקרא בו כל ימי חייו, למען יאריך ימים על ממלכתו. מלך בישראל, גדול בישראל, הגדול והקטן, ילד קטן. ילד לומד לדבר, קובעת ההלכה, ברגע שהוא יודע להגיד אבא, אמא, צריך ללמד אותו תורה ציווה לנו משה מורשה. ילד יהודי לא יכול להיות עם הארץ, בגיל 5 חייב ללמוד לקרוא ולכתוב. יהודי, כל יהודי, והגית בו יומם ולילה. היו גדולי התנאים, רבי יוחנן הסנדלר. רשי היה קורם בקרם, הרמב״ם היה רופא, בכל מקצוע, בכל דבר, בכל דרכיך דהם. זה הדבר הגדול, שאם לא מבינים אותו, וחושבים שהתורה יכולה להיות בקרן זווית, ורק החכמים ורק הנביאים יעסקו בה, וכל העם יפנה איש לאוהלו ואיש לדרכיו.
מקריבים איזשהו קורבן, איזה מסו.
רוצים לצאת ידי חובה, זה גורם לחורבן בית המקדש. בצורה כזאת אין מקדש, ולא יתמאו את מקדשי אשר בתוכו.
ובתקופה המנורה במרכז המשכן, המקדש, המנורה זכתה שהייתה סמל לעם ישראל, לבתי כנסת אנחנו רואים מנורות, וסמל של העם היהודי. למדינה שלנו, סמל המדינה המנורה. למה זכתה המנורה? שכל כך, גם בכסייתה המיוחדת, מקשחת, זהב, מה זכתה המנורה?
מנורה זה אור. ויש שבע נרות. שבעת הנרות מאירים כל אחד ואחד כמו שבעת ימי בראשית. יש צדדים בחיים. יש חוכמות בחיים. החוכמה שקשורה עם המדע שעוסק באדם, בחקר של הגוף של האדם. המדע שחוקר את הנפש של האדם, את בעלי חיים, את הצמחייה, את כדור הארץ. יש שבעה מדעים. יש גם בתורה כמה וכמה מחלקות. מחלקה של שישה סדרי משנה. יש חלק אחד שעוסק בזרע הארץ, בעבודת האדמה. חלק אחד בזמן, מועד. חלק שני, שלישי, בחברה, החברה המשפחתית, נשים. החברה החיצונית, הכוללת, נזיקים. היחס בין האדם לבורא, קודשים. התארה שנזקקת, תארות. שישה קנה מנורה. בתוך כל הקנים האלה צריך להיות נר אחד של עבודת השם, של אמונה שמחבר את כולם. זה העניין של עם ישראל. הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים, יכול ללמוד כל מיני מדעים, יכול לעסוק בכל מקום. בכל מקום שיהודי נמצא, הפנים שלו מכוונות לירושלים. בכל זמן שיהודי נמצא, בזמנים טובים ובזמנים קשים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, בחופה, בברית מילה, כשילד נולד, כשאדם נפטר. שמע ישראל. שבעה קנה מנורה, שבע חוכמות, שבעת ימי בראשית, שבעה מדעים, וכולם מסביב נר התמיד. נר אחד של עבודת השם. וזה הופך את כל עם ישראל, את כל המדעים, לשלמות אחת. במקום להיות פירורים פירורים, חלקים חלקים, אנחנו ישות אחת שלמה, מלאה ברכה, מקשה תעשה המנורה. לא פירודים שנדבקים באופן מלאכותי. דבר אחד שלם מיסודו, כשהקו הפנימי אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שיוויתי השם לנגדי תמיד. לא לחינם, בבתי כנסת, מול שליח הציבור יש ציור של מנורה, וכתוב שם שיוויתי השם לנגדי תמיד. זכתה מדינת ישראל לקבל את סמל המנורה, מי ייתן? והסמל הזה יקבל את המשמעות שלו בחיים של המדינה, כשכל המדינה הזאת תהיה מסביב לירושלים, כמו שזכור, כבר ניתן המדינה בהתחלה לקבוע את ירושלים כעיר הבירה, לא את תל אביב ולא את חיפה, לא את עיר הנפט ולא את עיר החוף, אלא ירושלים, עיר הקודש. ומי ייתן ונזכה לראות את כולנו עולים לירושלים שלוש פעמים בשנה לראות את פני השם.
אמן. אבל אנחנו צריכים לסיים, אולי שאלה אחרונה, במשכן אנחנו רואים מידות מדויקות וכלים מסוימים. נאמר מי ש... לא יודע אם זה פאר, אבל היינו מצפים שמשכן, בית מקדש אולי זה גדול, פה בנוי ממשכן, בנוי מעץ, אמנם מצופה בזהב, בכסף. היינו רוצים משהו יותר טבעי, הזהב חוזר הרבה, הכסף חוזר הרבה, אדום ותכלת. אין פה איזה יותר מדי פאר. לא היינו רוצים משהו יותר טבעי, יותר פשוט. השם צריך את כל ה... זו האישה צריכה זהב וכסף, אבל השם אולי צריך משהו יותר פשוט.
כבר אמרנו שהמקדש זה צורך שלנו, לא של השם. ותסתכל בחיים שלנו. כשרוצים ללמוד על האדם, אז לוקחים את האדם היפה, עם הלחיים האדומות, עם השיער השחור, עם הגובה, כשהוא תמיר, וזה האדם לדוגמה. כשאנחנו רוצים לעמוד מול המקדש, ולראות את כל הכוחות שהשם שולח לעולם, אנחנו צריכים לראות את הכוחות הבריאים ביותר, המלאים, המרשימים, שהם ירשימו על כולנו את כל הכוחות הגדולים שילבו אותם, חוץ מכוח אחד, ברזל. ברזל אין במקדש. זהב, כסף, נחושת, כל מיני חלקים. עצים, בדים, פשטן, צומח ותולעת שני, צבעים שבאים מהחי. ברזל אין. הברזל מקצר את החיים. כותב הרב קוק זצ"ל, יש הרבה מידות. בכל המידות צריך להשתמש. אין מידה שירה לגמרי. אדם צריך ענווה, צריך גם קצת גאווה. צריך חוכמה, צריך לפעמים גם קצת קלות, קצת הקלה, קצת פחות הרפיה של מתח נפשי. צריך הנאה משמיעה מכל מיני צדדים בחיים. דבר אחד אסור שיהיה אף פעם, כעס. הכעס מיותר. כותב הרב שמותר להשתמש רק פעם אחת בכעס, לכעוס על הכעס.
תודה רבה לרב. תודה רבה לצופים. נפגש שבוע הבא בפרשת השבוע בתוכניתנו לקראת שבת. שבת שלום.
שבת שלום וברך.
שבת שלום.